Okay, also השיחה הערב, אני שקראתי לה, שזה יצירתי, אבל אם לא, אז לאט לאט זה יעלה. מי אנחנו חושבים שאנחנו? ובאמת אני חושב שזו אולי השאלה הזו, זו השאלה המרכזית של גם של הפסיכולוגיה וגם של הדרך הרוחנית. ואם אנחנו באמת רוצים שה האגו, אני, עצמי, או האישיות שלנו, תהפוך לדרך רוחנית ולא לפתולוגיה, אז אנחנו צריכים ללמוד לעבוד, לפגוש את עצמנו כפי שאנחנו, ולהבין איך כל המבנה הזה חי ומתקיים, ומה הדרך המיטיבה לפגוש אותו או לעבוד איתו. אז מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו עומדים בפני השאלה של הקיום או אי הקיום שלנו. כי במוקדם או במאוחר אנחנו פוגשים או מתעמתים עם שלושת מאפייני הקיום. על פי הדרך הבודיסטית, אנחנו פוגשים כאב, אנחנו פוגשים ארעיות, שינוי, חולפיות, אנחנו פוגשים גם איזושהי תחושה של חוסר יציבות, תחושה של איזו קביעות מתמשכת של הקיום שלנו, ובמונחים בודיסטיים אפשר לקרוא לזה אניצ'ה, דוקה ואנטה. והפחד מאי הקיום שלנו עומד כמו בבסיס של הפרויקט החיים שלנו. זאת אומרת, הניסיון להפוך את עצמנו לאיזה משהו יציב, ממשי, קבוע, אמיתי. והזהות שלנו, דיברנו הרבה על הזהויות או האני שלנו, השמות פחות חשובים, אל תצמדו לשמות, אני אגיד כל מיני שמות שכולם בעצם וריאציה על אותו דבר עצמו. אז הזהות שלנו, עצמי, אני, האגו, זה בעצם סוג של מנגנון הגנה לפני הכל, לפני החשש מאי הקיום שלנו. זה אפשר לומר מארג מאוד מאוד מורכב של סיפורים ודימויים עצמיים שנבנים, כמו שכבר למדנו, כמו שאנחנו כבר מכירים מהאינטראקציות הבלתי פוסקות שלנו עם החיים, עם אחרים. ומבחינת התפיסה הבודיסטית, כמו שאני מקווה שכבר התחלנו לראות במהלך הריטריט הזה, האני שלנו נבנה בתהליך בלתי פוסק, ongoing, תהליך בלתי פוסק של הזדהות. הזדהות עם מה? עם חמש, דיברנו עליהם, חמש פעילויות, נקרא לזה ככה. חמשת המצרפים או הקנדות כפי שהם נקראים בפאלי, כן? זה הצורה, אני אזכיר שוב, הגוף או החומר, זה התחושות, נעים, לא נעים, ניטרלי, לא נעים ולא לא נעים, זה התפיסות, זה התבניות המנטליות וזה ההכרה או המודעות. ולכל אלה, לתחושות, לתפיסות, לערימות האלה, זוכרים? דיברנו על זה, ממש ערימות, 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 כן? אנחנו נאחזים בהם ואנחנו לובשים שם זהות. המחשבה הזאת היא אני, המחשבה הזאת היא שלי, הגוף הזה כמובן, כל מוקדי ההזדהות שלנו. וההזדהות, אותו מגנון של הזדהות, אותה תנועה של הזדהות, אני קראתי לה, היא כמו דבק. עכשיו זה כמו הדבק שבעזרתו ההכרה שלנו מדביקה ביחד את כל התכנים האלה של התודעה, המחשבות, הרגשות, הדימויים, כל המכלול הזה, האמונות והזיכרונות, יוצרת מזה את התחושה של האני. זאת אומרת, אנחנו תופסים את עצמנו דרכם, וחשוב באמת לפגוש את זה פרקטית, לא כאיזה מין תיאוריה. אמרנו שהבודה לא מזמין אותנו ללמוד תיאוריות. אנחנו תופסים אותם, את עצמנו דרכם, וההזדהות הזו עם הגוף, התחושות, הרעיונות, כל המכלול הזה, כן? היא שהופכת את כל אלה לסבל. למה לסבל? למה לקושי? כי כל זה בתנועה. כל זה הרעי, כל זה חולף. אין דבר אחד מכל המכלול הזה שנשאר על עומדו. זה מיד מערער באופן לא מודע, באופן יותר מודע, את תחושת הביטחון שלנו. כן? ממש את תחושת הקיום שלנו. אם כל זה כל הזמן נשמט, חומק, כל הזמן בתנועה, שום דבר לא נשאר יציב, אפילו לא לרגע. כן? אז כל המבנה הזה פשוט נולד ומת. במונחים בודיסטיים, במונחים של התבוננות על זה, אנחנו מדברים על לידה ומוות, לידה ומוות של כל חמשת המצרפים האלה, רגע אחרי רגע. אני נולד, אני מת, אני נולד, אני מת, אני נולד, אני מת, ולא משנה איפה המיקוד שלי, איפה ההזדהות שלי, כי כל זה נולד ומת, מופיע וחולף. התלמיד הראשון של הבודה שהבין את האמת הזו, כן? קראו לו קונדניה, כן? הוא הבין, כאילו רק עם גרשיים מאוד מאוד גדולים, שכל מה שנולד, כל מה שמופיע, טבעו הוא אחד, לחלוף, למות. רק את זה הוא הבין, והבודה אישר, קונדניה הבין. ואני הבין רק את האמת הזו, שלכאורה אנחנו לא באמת צריכים את הבודה שיספר לנו את זה, נכון? ברור לנו שזה כך. אז אינטלקטואלית מאוד מאוד ברור לנו שזה כך, אבל המפגש עם זה מערער. אנחנו יכולים להרגיש שהאדמה נשמטת מתחת לרגליים, אולי זה דרמטי מדי, כן? ואנחנו נדחפים מתוך איזה מין תחושה של ניסיון לאחז במשהו שהוא כן מוצק וקבוע, כן? שלא נשמט כל כך מהר, כן? להמשיך ולאחז, כן? במחשבות, בתחושות, ברגשות, בכל מה שאנחנו פוגשים, בכל המכלול הזה. גוף נפש, סיפורים חדשים. ואנחנו מרגישים שהאני הזה, כן? הוא בעצם די רופף, שהוא נתון באיזה סוג של סכנת מוות, כן? ואז אנחנו נבלים ומנסים לסלק את התחושות האלה, איך? בדרך היחידה שאנחנו מכירים. קוראים לזה סמסרה, שוב ושוב ממשיכים לאחז, שוב ושוב הכל נשמט, שוב ושוב ממשיכים לאחז, שוב ושוב הכל נשמט. הבודה אומר, יש לו הרבה דרשות, אחד הדרשות אומרת, כמה דמעות כבר שפכתם, מבודה די ציורי לפעמים, כן? יכולים למלא אוקיינוסים בהיווכחות החוזרת ונשנית הזו שלא ניתן לאחז בשום דבר. זו החוויה המיידית שלנו. אז בין אם הסיפור שלנו על עצמנו הוא חיובי, נקרא לזה כך, או שלילי, זה ככה לקחת בערבון מוגבל, אבל בין זה הוא צבוע כך או צבוע אחרת, כן? הוא משרת את הצורך הבסיסי שלנו, וזה מה שחשוב לצורך ההבנה של התהליך הזה. התחושה שאנחנו קיימים. אפילו אנשים שמרגישים שאין להם, איך להגיד את זה, שהם כלום, שאין להם זכות קיום, שלא רואים, לא מערכים, אפילו הם שואבים את תחושת הקיום שלהם מהזהות הזו. עד כדי כך. אבל מתישהו בחיים, הרבה פעמים זה מגיע כתוצאה מאיזשהו שבר, איזשהו מבנה שנסמכנו עליו, שפתאום קורס, מתפרק, אנחנו, מערכות כאלה ואחרות, משברים כאלה ואחרים, מתישהו האסטרטגיה הזו, ומדובר כאן ממש על אסטרטגיה קיומית, כן? אסטרטגיית האישיות הזאת, כמו שקראתי לה, שאנחנו בונים לעצמנו כדי לשרוד בעולם הזה, הופכת להיות מכשול, הופכת להיות איזשהו מחסום. מפני מה? מפני צמיחה, התפתחות. אתם רוצים שחרור? נוצר איזשהו משבר שמחייב אותנו לשאול את השאלות, להתבונן פנימה, להתבונן על עצמנו, לבחון את חיינו ולשאול מה אני רוצה לעשות עם זה. אני אגלה לכם, יש מחקרים, יש תגליות, לא כולם, אז don't take it אם זה לא המקרה שלכם, כן? אבל הרבה מאוד החלק, אני חושב חלק מאוד מאוד גדול של האנשים שמגיעים לדרך הבודיסטית, מגיעים כתוצאה מאיזשהו רצון בשינוי, ועוד עמוק מכך, כתוצאה מאיזשהו משבר. וכאן אנחנו נתקלים מיד בבעיה. למרות שאנחנו אולי יכולים לזהות שהמבנה הזה, מבנה האישיות הזה, כן? חוסם בפנינו את המגע עם מרקם חיים הרבה יותר מלא, הרבה יותר עשיר, כן? הרבה יותר פתוח, המבנה הזה, כן? איך אנחנו יכולים לוותר? באמת שאלה שכדאי לשאול את עצמנו. איך אנחנו יכולים לוותר על מה שנתן לנו את תחושת הביטחון לקיום שלנו? נגיד אפילו שהאישיות שלי אני מאוד מאוד היא כזו, אבל זה מה שאני מכיר, בתוך זה אני חי, עם זה אני חי, אז איך אני יכול לוותר על זה אולי, או להתחיל לפחות לבחון את זה בעיניים אחרות? כלומר, מי אני אם לא הזהות הזו? מי אני אם לא הזהות הזו שנבנתה במשך חיים שלמים לטוב או לרע? מי אני אם לא זה? וכאשר הזהות שלנו שבעצם נבנתה, כמו שאמרתי, כמגנון הישרדות, המחשבה על ויתור עליה באיזשהו אופן חושף את הפחדים הכי קמאיים שלנו. בנקודה הזו יש שלוש אסטרטגיות, אולי יש יותר, אני מצאתי שלוש. האחת זה לא לזעזע, לא להרים גלים, לא להסתכן בהתפתחות אלא לא ידוע. הרבה פעמים אנשים מעדיפים להיות בביצה שלהם. את המים האלה של הביצה אני מכיר. היא לא טובה, היא לא נוחה, היא לא בריאה, אבל לפחות שם אני חי כבר אולי חיים שלמים, את זה אני מכיר, אוקיי. הצעד אל הלא ידוע יותר מאיים. זאת אומרת, יש לי בעיות, אבל הן לא כל כך נוראיות. לפחות מכיר אותן. אז יש אלף ואחד רציונליזציות כאלה ואחרות, כן, שתוקעות אנשים בתוך הזהות שלהם, כן, בתוך האישיות שלהם. האישיות הרבה פעמים הופכת ל... אני אומר את זה בזהירות, אבל יכולה או עלולה להפוך לפתולוגית במידה כזו או אחרת. מכיוון שעכשיו אנשים כבר משתמשים בה באופן מודע, אני כזה, זוכרים דיברנו על אני כזה, אני כזו, כן? כדי לברוח מהאפשרות הגדולה יותר, כן? אולי המאיימת יותר, הרחבה יותר של הקיום האנושי, הוא לא רק תחום למבנה הזה. אבל זה מאיים. אסטרטגיה אחרת זה לתקוף באיזשהו אופן או להניש את עצמנו על האישיות התפוקה הזו שפיתחתי. ואז אנחנו יכולים לנסות להחליף אותה, להחליף, כתבתי בגרשיים כאלה, באיזה אידיאל אחר, אולי רוחני. אפשרות אחרת זה להיפתח למי שאנחנו ולנסות להתחיל לעבוד עם זה ברצינות ובכנות ובאומץ. וזה מחייב את היכולת להישאר נוכחים ונוכחות עם הכאב, עם הפחד וכל ההתנסויות שהמציאות מזמנת לנו. זה לא פשוט. אולי קל לדבר על זה, אבל אולי זה פשוט לדבר על זה, אבל זה לא קל, כן? ולכן נדרש תרגול בנוכחות, מה שאנחנו מזמינים אתכם ואתכן, כן? בנייה של נוכחות מדיטטיבית כמו המדיטציה. אנחנו יושבים בשקט ומתחילים לראות איך בעצם אנחנו מנסים כל הזמן לשמר את הזהות שלנו, לשמר את המבנה הזה, את האגו הזה. איך המחשבות שלנו פועלות כמו דבק, שכמו מחזיק את כל זה ביחד, ואומר, זה אני. אז איך עובדים שם? איך עובדים עם התודעה שלנו? איך מתחילים לפרק? אני תמיד אוהב להכניס את המונח הזה. איך אנחנו מתחילים לפרק את ההזדהות האוטומטית הזו? אז הצעד הראשון, כבר אמרתי, אני אחזור עליו, זה הנכונות באמת לחקור בכנות ובאומץ. יש תהליכים של רפלקסיה שהזמנו אתכם. כן, הדרך הבודיסטית מציעה להתחיל ולהתבונן בארבע אמיתות. האמת הראשונה מזמינה אותנו לעשות בדיוק את זה. לחקור, להתבונן, להבין איך מה שאנחנו קוראים לו דוקה, איך זה נוצר. על מה זה יושב, איך זה נבנה, כי זה תהליך של בנייה. רק אם תחשבו על זה, זה בדיוק מה שאנחנו לא נרצה לעשות או לא רוצים לעשות. הרבה פעמים הדרכים שאנחנו חיים בהן את חיינו זה דרכים עוקפות דוקה, נכון? דרכים עוקפות דוקה, יותר מתוחכמות, פחות מתוחכמות. לבודה הדרך הזו מאוד מאוד רדיקלית, חוצת דוקה, ניתן לומר. ולהיות ערים לחוסר הרצון שלנו, אולי לפחד שלנו, לגשת אל כאב, לגשת אל פחד, מפחיד. הצעד השני זה להתחיל ולהכיר במה שמגלים. זה מה שאני חווה עכשיו, או זה מה שאני חווה עכשיו. פחד, כעס, פגיעה, לתת לזה שם, להיות מודע לחוויה הזו. לא לא להדחיק, לא להכחיש. ושוב, זה לא אומר שאנחנו חייבים לאהוב את מה שאנחנו מגלים. גם אם אנחנו לא ממש אוהבים, או גם אם אנחנו אפילו שונאים חלקים באישיות שלנו, דיברנו על הזהויות האלה, נכון? כן? אנחנו יכולים להכיר בכך, בסלידה הזאת, אפילו בשנאה הזאת, וללמוד לעבוד גם עם זה. זה גם חלק ממי שאנחנו. בשלב הבא, כבר לא מספיק רק להכיר במה שיש, צריך להתחיל ליצור מערכת יחסים, ממש אני מדבר על מערכת יחסים, מלאה יותר עם מה שיש. ממש לפתוח את הלב למצב שבו אנחנו נמצאים, להרגיש אותו. להרגיש אותו, לגעת בו, להניח לו לגעת בנו. זה מוביל לצעד השלישי, לאפשר. אנחנו מדברים על קבלה, אנחנו מדברים על אפשור. לאפשר לזה להיות. למה? כי זה כך עכשיו. הפחד הזה, הכעס הזה, הסלידה הזו, הקושי הזה, זה כך עכשיו. לקבל את זה שזה כך עכשיו. לא הזמנו, לא עשינו, אבל הנה, זה כך. וכאשר אנחנו מניחים לחוויה להיות כפי שהיא, מבלי לרצות לשפר, מבלי לרצות לשנות, מבלי לרצות לתמרן, הקבלה היא צעד קריטי. רק תעררו בתוככם פנימה. עד כמה קבלה של מצבים כאלה היא לא בדיוק הדבר שאנחנו ססים לעשות, נכון? עד כמה המנגנונים נדרכים לפעולה, תכף אני ארחיב על זה. אבל ברגע שאנחנו ניגשים לזה ככה, אז אנחנו עוברים ממצב של עשייה למצב של הוויה, של נוכחות. וההבדל הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. וזה כבר הופך לסוג אחר של נוכחות. זה נוכחות שיש בה אפילו אלמנט של ריפוי. כי כשהחוויה היא לא איזה חלק שנפרד מאיתנו, אנחנו מנסים לדחוק, להרחיק. אנחנו יכולים להתחיל ולהתייחס אליה. גם אם היא קשה ולא נעימה, אבל להתייחס באופן יותר רחב, יותר פתוח, יותר מכיר, יותר מכיל. זה כך עכשיו, ואני אומר לזה כן. אני מסכים להיות עם זה. אתם יכולים עכשיו בפנים להרגיש אולי את את ההתכווצות, נכון? אוקיי. בסוג כזה של תרגול, תרגול רוחני, כן, של נוכחות בלתי מותנית, הסכמה, הוא הרבה יותר מפיתוח איזה גישה, אני יודע מה, גישה חיובית, יש גישות כאלה. כי הסוג של הנוכחות הזו, נוכחות מודעות הזו, מזמין כבר באופן ממש אורגני את החוכמה הזו של הנוכחות מודעות. ושחוכמה, שאנחנו פוגשים בחוכמה קושי, כן? שחוכמה פוגשת קושי, היא מוותרת על כל התנגדות כלפיו. ומי מאיתנו לא יודע עד כמה ההתנגדות, הסלידה, מעצימה קושי, מתדלקת קושי, מזינה אותו. בעצם התנועה עודפת. נכון? אפשר לראות את זה עם כאבים פיזיים, ודאי שעם קושי נפשי כזה או אחר. ההתנגדות היא מטען עודף שרק מעצים, רק בונה, מוסיף עוד רבדים של קושי על הקושי. ולעומת זאת שתגובתיות, התגובתיות הרגילה שלנו פוגשת קושי, היא מחפשת אסטרטגיות להתגבר עליו. אז חוכמה רואה בחוכמה את מצבי התודעה, כן? ומניחה להם, וכך עכשיו, בתגובתיות מזדהה עם מצבי התודעה והופכת אותם לאני, שלי, אני. זה אני הכועס, זה אני הסובל. ולמה ההנחיה בתרגול, כולכם שמעתם את ההנחיה הזו, איך לפגוש את האורחים, כן? מכירים את זה אני מניח, כן? לראות את מצבי התודעה כך כפי שהם, כן? כי אם לא נניח, לא נפגוש אותם ככה, אנחנו לא נוכל לראות אותם כפי שהם, כטבעם האמיתי. פשוט מצבים, מצבי תודעה שמתעוררים כתוצאה מתנאים ונסיבות מסוימים, וחולפים כשהתנאים והנסיבות משתנים. כולנו למדנו את זה. ההתנגדות, הניסיונות לעשות משהו, כן? רק מעצימים ומתדליקים אותם ומזמינים הזדהות שמנציחה ומעצימה סבל. כשאנחנו עסוקים בניסיונות לשנות אותם, איך נוכל לראות אותם כפי שהם? לא נוכל. אז ככל שנהיה יותר שקטים, יותר נוכחים באופן הזה, נעמיס פחות את ה... את האני או את הנרטיב האישי שלנו לתוך החוויה הזו. אז אנחנו פוחדים מהנרטיב הזה, מכיוון שהוא הופך את החוויה שלנו לאישית, למאוד אישית, בשעה שכל מה שזה זה פשוט סיפורים, מילים ריקות שמצביעות על אף אחד. אז צריך לחקור את זה. צריך לחקור את זה. ולראות, ממש הזמנה לראות באופן פעיל, באופן יזום. האם אפשר לעצור לרגע את האוטומטים האלה שנדרכים לפעולה? את התגובה האוטומטית, ולראות איך המנגנון הזה פועל עכשיו, ממש ברגע הזה, לא כאיזושהי תיאוריה. איך המילה שנאמרה, אני יודע, המבט שנזרק, מפעיל מנגנון סריקה, מנגנון סריקה כזה, שמזהה מיד בזיכרון את אינספור המילים והמבטים הדומים, וההשוואות והאשמות והתחות, ואיך כל המאגר הזה מציף מיד את המערכת ומשדר מיד לגוף אותות שגורמים לו להגיב בהתכווצות, בחנק, בדמעות, שמזינים מחשבות נשפות, ואיך הפפנצ'ה, איך הרכבת הזו מתחילה לדהור, וכל זה בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו מבנה האישיות הזה. רק משום כך. לא מטילים בו לרגע אפילו ספק. אז אני פגוע, שאני אומר, אני פגוע, אני נפגעתי, זה לא רק אמירה. אנחנו מדברים ככה, נכון? אני פגוע. זה מבטא את ההזדהות הזו, את הבעלות הזו, זה מבטא אני שהוא עכשיו פגוע. זה הביטוי הכי מיידי של זה. זה ההזדהות עם הפגיעה. זה הזיהוי של עצמנו, את עצמנו כפגועים עכשיו. ולכן בהתהוות המותנית, הבודה ממש, הזכרתי את זה, אני חושב בשיחה הראשונה, ממש מדבר על לידה. איך אנחנו נולדים כאדם פגוע עכשיו. ממש לידה, ממש במונחים האלה, הוא מדבר את זה. אבל להתבונן בחוויה, מתוך מוכנות באמת להסתכל, באמת לראות, באמת להיות עם זה, באמת להתבונן בזה, באמת לחקור את זה, כן? ולראות שעכשיו נוכח כעס בתודעה, ויש לו ביטויים בגוף נפש הזה, כן? שכולו רווי ומוצף בפגיעה, זה דבר אחר לגמרי. וקחו את זה שוב לחוויה הישירה שלכם, לא כתיאוריה. כי כשאנחנו עוצרות לרגע ופשוט נוכחות, בלי לרתע, בלי להתכווץ, מאפשרים לעצמנו לחוש את הכאב בגוף ובנפש, לראות איך הוא מתהווה, איך הוא נוצר, ממה הוא מורכב, קורה דבר לא פחות ממופלא. האור הזה של הנוכחות מודעות, האור, ממש תחשבו על זה כעל אור, כזה מין פנס כזה, אלומה כזו, מתחיל לפוגג את הבורות. מה זה הבורות? הריקות של המבנה הזה שאנחנו משוכנעים שהוא אני נחשפת. פתאום אנחנו רואים את כל התהליך מול העיניים, אנחנו רואים אותו באופן ישיר, חווייתי. ואז ההזדהות או הזיהוי הזה פשוט נחתך. יש פעמים שהוא ממש נחתך, ואז עולה הקלה מעצם ההיווכחות הזו. זה רק התנועה הזו שהפכה את זה. אוקיי, אם אני יכול להסתכל על זה קצת אחרת, לרגע לעצור, לרגע להיות שם. ודבר נוסף, מופלא, לא פחות קורה. מנגנון אוטומטי, ממש אוטומטי אחר, נכנס לפעולה כשאנחנו עוצרים. זה השלמות של הרגע הזה, כי רק החשיבה שלנו על הפגיעה, על העלבון, על הכאב, כן? היא זו שמייצרת הפרדה בינינו לבין החוויה. היא זו שמאפשרת לנו להתייחס לזה כאל משהו שנפרד מאיתנו. ורק אל מה שנפרד מאיתנו אנחנו יכולים בכלל להתייחס. אבל כשאין הפרדה, שאנחנו מוכנים להיות שם, להיות במלוא ההוויה שלנו, ותחשבו עד כמה זה לא מובן מאליו. חיים שלמים אנחנו מפתחים דרכים, אסטרטגיות, איך לא להיות עם קושי. אני רוצה לפתוח לרגע סוגריים ולסגור אותם. זה לא הזמנה להזמין לחיינו קושי כדי ללמוד איך להיות איתו. Don't worry. החוויות האלה יגיעו. Don't worry. אל תחפשו אותם. Okay? אבל כשזה קורה, אז אנחנו רוצים ללמוד לפגוש את זה בדרך שונה. וכשאין הפרדה, כשהמודעות נוכחות הזאת נוגעת, כן? במה שהיא נוגעת הוא כבר משתנה. כדי שזה ישתנה אנחנו צריכים לאמן את עצמנו, כן? להטיל את הספק הזה. ושאלה, אם אנחנו יכולים לשאול בזמן פגיעה, דיברתי על פגיעה, מה באמת נפגע כאן? אני יושב ומרגיש כל כולי פגוע, כן? ולא לרוץ ישר לתשובה הברורה, זה האגו שלי, האישיות שלי, whatever. מה באמת קורה? שלוחצים על הכפתורים שלי ואני שוב מרגיש דחוי ובודד ומתעלמים ממני ולא רואים אותי. מה נמצא שם? אני באמת תהיה מוכן להסתכל על זה עם העיניים האלה. אם אני מנסה באמת להתבונן ולהקשיב, ברגע שהתחושה של הפגיעה עולה, וננסה למצוא איזשהו גרעין, איזושהי ליבה שבה מרוכז כל זה. מה אני אמצא שם? אני אמצא שם איזושהי רשת, איזה מין קורים כאלה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של דעות, של דימויים, של זיכרונות, שמחוברים איכשהו לתחושות גופניות, אמוציונליות, שזועקות עכשיו מכאב וכעס ומחפשות איזושהי הגנה, איזה מפלט או whatever. אבל מה הגרעין של כל זה? אם אני באמת מוכן ויכול לא לדעת, ולאחר שייבשתי את כל, המאגר של התשובות האפשריות, כן? מה נשאר אם אני באמת מתבונן ומקשיב ונוכח? אני יכול לראות את המוח, את התודעה, את העצמי, לא משנה השמות, אמרתי כבר, כן? לא משנה איך נקרא לזה, מתרוצץ ומחפש איזושהי תשובה, השאלה הזו. רק אחרי שהוא מתייאש, אז איכשהו מסתררת סוף כל סוף במה. ויש רק הקשבה, בלי ידיעה. ולמרחב הפתוח הזה נכנסים הקולות מבחוץ והקרקור הזה של המזגן והבטן והמחשבות, ואין פנים ואין חוץ ואין מישהו שנפרד מכל זה, רק החיים שפשוט פועמים עם כל פעימה. אם לא נתנגד לחיים ולא נשים את האני או את העצמי המדומה הזה, כן? מחוץ לאירוע, לא יש שם אף אחד שישפוט את זה, שיתנגד לזה, יפחד מזה, ייפגע או יעלב, ואז כל תחושת החלוף, כל מחשבה תתפוגג. למה? כי פשוט זה טבעם של החיים, ככה זה, זה טבע הדברים. ואנחנו רוצים להזמין את עצמנו עם הנוכחות מודעות הזאת לראות את הדברים כפי שהם, כטבעם. הצעד נוסף שמזמין אותנו זה להיפתח אל זה עוד יותר ויותר, עוד להיפתח אל זה באופן מלא. אז לדוגמה, אם אני מרגיש את עצמי כישלון, אפס, כלום, דימוי עצמי כזה או אחר, האם אני יכול להתחבר אל התחושה הזו? אני יכול להתחבר אל התחושה הזו של להיות כלום, להרגיש את זה. אז אני יכול לגלות שיש תחושה של איזושהי אולי ריקנות, איזה משהו ריק, כן? אבל יחד יש גם אולי, ברגע שאני נפתח לזה, יש גם איזה מין תחושה של מלאות. ההבדל הוא שאני לא צריך לברוח מהתחושה הלא נעימה הזו, כן? והמלאות נובעת מזה, שאני נוכח עכשיו. מזה שאני נוכח באופן מלא, וגם התחושה הזו נוכחת אצלי. אוקיי? תחושה של נוכחות היא תחושה של מרחב, היא תחושה של מלאות. זה המשמעות של נוכחות. נכון? התחושה ההפוכה היא תחושה של קיבוץ. אם אני אמשיך לשמור על הנוכחות הזו, אולי אני אגלה שבעצם תחושת הכישלון או whatever, האפסיות הזו, היא בעצם הסימפטום או הביטוי של חוסר הנוכחות שלי, של הפחד שלי מלהיות נוכח. זה מה שגורם לי להרגיש ככה מחובץ, ככה קטן, כן? חוסר המוכנות שלי להיות נוכח במפגשים שלי עם החיים. זה מה שמחבץ אותי. וכל זה בנוי על האמונות שלי, על הסיפורים שלי, שבניתי על עצמי כעל מישהו לא מוצלח, כעל מישהו שהוא כזה או מישהו שהוא אחר, שרק מחזקים ומעצימים את התחושה הזו. בבודהיסטית קוראים לזה סמסרה. סמסרה. וצריך להבין שהנוכחות היא לא משהו שאנחנו עושים. פשוט נעלם הפיצול הזה בין האני לבין מה שקורה לי, שמייצר את הסבל הזה, בגלל המתח הקבוע הזה שמתקיים ביניהם. אז שהרגש הוא כבר לא משהו שמרוחק מאיתנו, אני מדבר על הגשות קשים כמובן, אלא הופך להיות מצב הנוכחות שלנו איתו. נפתח בפנים מרחב שלם של יכולות, של אפשרויות, של חוכמה, של אהבה אפילו. מהנוכחות שלנו עם כעס יכולה להיוולד עוצמה, כוח. זה אנרגיה חזקה, אנרגיה של כעס, נכון? מהנוכחות שלו, מהמוכנות שלו להיות, שלנו להיות עם כעס. מהנוכחות שלנו עם צער יכולה לעלות חמלה. מהנוכחות שלנו עם פחד יכול לעלות אומץ אפילו. מהנוכחות המלאה שלנו עם הריקות יכולה לעלות שלווה. אז הגישה הזו היא פשוט משקמת ומרפאת, יש לה תכונות של ריפוי, איחוי, את היכולת שלנו להיות נוכחים בחיים, יותר מאשר פותרת בעיות אישיות. אז היכולת לפתוח את הנוכחות הזו, להזמין את עצמנו, לשאול, האם אני נוכח כאן עכשיו? גם אם זה קשה, גם אם זה לא נעים, גם אם זה מאיים, האם אני באמת נוכחת כאן עכשיו, במלואי, במלוא ההוויה שלי. ולא ללכת מיד לפן שמאשים, כן, ומבקר ושופט. אז עצם הנוכחות הזו מתחילה לפוגג, אולי אפשר להגיד ככה, למוסס את הדבק שמחזיק את מבנה האישיות הזה שלנו. יש עוד נקודה שצריך להיות ערים לה, כשאנחנו מביאים את הנוכחות הזו יותר ויותר אל המקומות התקועים שלנו והמחיבים שלנו, זה הרבה פעמים יכול לעלות תחושה של עצב. יכולה לעלות שם תחושה של עצב, אני במקום שתקוע ולא הצלחתי לחיים, וזה יכול לעלות איזה מין עצב כזה, אולי יותר מזה. אבל זה פרדוקס, או לכאורה פרדוקס, כי ככל שהאלומה הזו, הפנס הזה של הנוכחות המלאה שלנו, של המודעות שלנו, מתחיל להאיר יותר, להיות בהיר יותר, להיות חד יותר, אז אנחנו רואים את המקומות האלה ביתר בהירות, נכון? ואז יכולה לעלות תחושה שאיכשהו התרגול שלנו תקוע. לא בשביל זה הגעתי למדיטציה, לבודיזם. אבל כשהפנס הזה מתחיל להאיר, אז הוא מאיר. נראית הכל. גם את מה שאנחנו רוצים אולי שישאר חשוך במחשכים. אבל אני חושב שאפשר גם על העצב הזה להסתכל בעיניים אחרות. זה העצב שאולי נובע מההכרה בזה שאנחנו משלמים מחירים על כך שלא היינו נוכחים או שלא נפתחנו לחיים באופן מלא. יש שם התחושה, הבהירות הזו פתאום מראה לנו בדיוק את התבניות האלה שבנינו, את הבריחה שלנו מנוכחות מלאה, את הבריחה שלנו מלא ללכת, אם אנחנו רוצים לדבר בודהיסטית, ממה שהבודה מזמין אותנו. לא ללכת במתווה, במתווה אל החופש שהבודה מזמין אותנו לצעוד בו. רוצים קץ לדוקה, לכו אל הדוקה. תבינו אותה. על כל אמת כזו רשום מרשם, מה לעשות איתה. דוקה יש לדעת עד סופה על בוריה. אם נדע איך משהו נבנה, נדע גם איך לפרק אותו. אז שוב, אם מקשיבים לעצב הזה, אם הוא עולה בנו, כן, ולא מנסים לברוח ממנו, אני חושב שהוא מאיר אותנו, הוא מעורר אותנו. כי הוא נוגע ברצון העמוק שלנו, כן להיות כנים, כן להיות אמיתיים, כן לחיות את החיים במלואם, ערים ונוכחים. שאנחנו מאפשרים, גם בשעה שאנחנו בעת של שבר, לרצון לשינוי להיות ביטוי טבעי לדאגה שלנו לעצמנו, לחמלה שלנו כלפי עצמנו, לאהבה שלנו לעצמנו, המיומנות שאנחנו מוזמנים לפתח זה להבין ולראות שבכל פצע מונה גם האפשרות לריפוי. אנחנו צועדים בדרך הזו. היה לנו בסנגה, אחת הסנגות שלי, מישהי שבאמת חיה חיים מאוד מאוד קשים עם אימא מאוד, מאוד רומסת, מאוד שתלטנית. המנגנון הישרדות שהפך במידה רבה לאיזה דפוס אישיות מאוד מאוד דומיננטי, זה להגיד לא, להדוף כל דבר. קודם כל להגיד לא, קודם כל להתנגד כל דבר שרואים אותו בגלל היחסים שנבנו שם. באיזשהו שלב, תולדה או פירות של ההליכה, באמת העבודה הכנה והאמיצה עם הקושי הזה בחייה, ניסתה דרכים כאלה, דרכים אחרות, טיפולים כאלה, טיפולים אחרים, ויש כמובן ערך רב בטיפולים כאלה ואחרים, לא לומר שאין בהם. אבל כשהיא למדה להעריך עד כמה הדפוס הזה שכל כך דומיננטי בחייה וגרם לה לכל כך הרבה קשיים בחייה הבוגרים, כן? כשהיא הבינה עד כמה זה היה פשוט מנגנון הישרדות שלה, ומה שהציל אותה במידה רבה, אפשר לה לשרוד בנוכחות ההרסנית הזו של, של, של אימא כזו, בלי להיכנס לה הפרטים של זה, כן? כשהיא למדה להעריך עד כמה המנגנון הזה היה חשוב עבורה, היא למדה גם להתייחס אליו, אל האנרגיה הזו, כן? כאל עוצמה שיכולה לגייס, כן? שיכולה לגייס במקום לנסות להיפטר ממנו, כן? אנרגיה כל כך עוצמתית במצבים מאתגרים בחיים. שכן צריך להגיד שמה לא. זאת אומרת, להתייחס את לא כל איזה משהו פסול, בעייתי, קשה, שעכשיו אני רק רוצה להיפטר ממנו, אלא איך לראות שזה מה שבאמת הגן עליה, ועכשיו זה כל כך חי בה, איך אני יכולה ללמוד לנתב וזה, לא להגיד את הלא אוטומטי לזה, אבל לנצל את זה כדי לומר לא, איך שצריך להגיד לא, כבוגרת. ולמדה ממש אפילו לשמוח בזה, במקום לראות בזה איזה מין דפוס אישיות שעכשיו אני רק צריכה להיפטר ממנו. זו תפנית מאוד מאוד משמעותית, מאוד משמעותית בחייה שלה. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד לעבוד עם האישיות שלנו, ונבין שבדברים הכי קשים שלנו, שנדמה לנו שאם רק נצליח להיפטר מהם איכשהו, נוכל סוף סוף להיות מאושרים, כן? אם אנחנו נבין שבדברים הכי קשים, במה שהפנס הזה מהיר, מהיר בבהירות כזו, כן? גם בהם, אם נדע לעבוד איתם, תמיד תמון זרע של ברכה, אפילו של צמיחה. אז כל בעיה, כל התלבטות, כל התחבטות, כל בלבול, מה שנראה בלתי אפשרי בחיים שלנו, אם נדע ולא נפחד, זה כתוב אצלי בבולד, חזק כזה, לא נפחד ליצור יחסים איתם, להרגיש אותם, לעבוד איתם, עם כל הביטויים האלה, נוכל להפוך אותם ללא פחות מהדרך שלנו להתעורר. ממש כך. נוכל להבין שההיעדר של האני, שאנחנו כל כך נזרים לשמר, כן? זה כמו יד הפתוחה. ממש כמו יד פתוחה שאנחנו מקפצים אותה לאגרוף, אז נוכח שמה האני. נלמד לא לפחד, לא לפחד מהלא אני, כן? או ההיעדר של האני. מהרגעים האלה, מהמרווחים האלה. נוכל להבין שביד הפתוחה הזו, להסתובב ככה בחיים, אין שום איום עלינו. אין שום איום עלינו. אנחנו לא צריכים להסתובב עם אגרוף כזה שמחזיק נורא חזק במבנים האלה, בסיפורים האלה. אנחנו לא חייבים, נלך לעומק הדברים, אנחנו לא חייבים להגן על שום דבר, כי שום דבר הוא לא באמת שלנו. כי שום דבר הוא לא באמת אנחנו. בבודהיזם קוראים לזה אנאטה, או חופש במינוח מודרני. הבודה שקרא לעצמו התתאגתא, זה שהלך מעבר, הלך מעבר לכל ההגדרות האלה, אני, עצמי, שלי. ולכן הוא היה יכול לחיות בעולם הזה עם ידיים פתוחות, עם לב פתוח. חופשי ומשוחרר, ולשם אנחנו רוצים ללכת. אז כל, שוב, לסיכום, שאני אקרא לכם איזה ציטוט ככה שמרומם את ה... כל קושי, כל מפגש עם אחד מביטוי הדוקה בחיינו, שאלה חשובה, כן? איך אני יכול עכשיו להשתמש בזה, לעשות בזה שימוש מיטיב, כדי להתעורר? מה אני יכולה ללמוד כאן? במילים אחרות, במה נאחזתי עכשיו? מה אני מחזיק חזק מדי? מה אני פוחד או פוחדת לראות? מה אני מחזיק? תסתכלו על האגרוף הזה וממש תעשו את התנועה הזו. תפתחו אותו. מה מזומן לי כאן כדי להתעורר? הסיטוט והכל עניין של מבט. נקודת מבט. אפשרות להתבונן בדברים באופן הזה. זה ציטוט נפלא, אולי נשב עם זה רבע דקה במדיטציה, תעצמו את העיניים, אני אקרא לכם את זה, בסדר? זה של סרינס אגדאטה מהראג', כך הוא אומר. האגודל שלי נוגע באצבע. ממש אתם יכולים לעשות את התנועה הזו, ככה, תעשו את זה רגע. האגודל שלי נוגע באצבע, שימו ככה. הנה, האגודל שנוגע באצבע. האגודל שלי נוגע באצבע. שתי האצבעות נוגעות וננגעות. כשתשומת ליבי מתמקדת באגודל, האגודל הוא המרגיש והאצבע היא העצמי. הסיטו את מוקד תשומת הלב והיחסים מתהפכים. אני מוצא שבדרך כלשהי, על ידי הסתת מוקד תשומת הלב, אני הופך לדבר שבו אני מביט וחווה את סוג התודעה שלו. אני נהיה העד הפנימי לדבר. ליכולת הזאת להיכנס לנקודות מיקוד תודעה אחרות, אני קורא אהבה. קראו לזה איך שתרצו. האהבה אומרת, אני הכל. החוכמה אומרת, אני לא כלום. בין שתיהן זורמים חיי. סרי נסרגדאטה. אחד ממקורות ההשראה הגדולים ביותר שלי. אז תודה על הקשבה.